ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
שלום וברכה, אנחנו שמחים, מתכבדים לשמוע שיעור מפי הרב אוריאל אבי, ששמו גדול מאוד בעולם הדיינים ותלמידי חכמים בכלל בארץ ישראל, בפרט ששייך את הציבור למיקי הציבור הדתי-לאומי, וגם הבן של הרב למד אצלנו בה, והיום הוא אב בדין בירושלים, שזה דבר גדול מאוד. הוא ממש מודיע לרב.
שלום, ערב טוב. ברשות ראש הישיבה, רמים, אני שמח שניתנה לי ההזדמנות להעביר שיעור ולשלב תורה עם מעשה, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. יש דיון עם מעשה גדול או תלמוד גדול, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. ללמוד מסכת כתובות זה לימוד שכשנמצאים בישיבה בחורים לא תמיד רואים את המעשה שבזה, אבל כשנמצאים בבית הדין רואים איך השילוב הנפלא בין לימוד תורה לבין המעשה. הנושא שאני רוצה לעסוק בו, שאלה מאוד מעשית, נראית שאלה פשוטה, אבל היא לחלוטין לא. זאת שאלה שנחלקו בה עד היום דיינים בבתי הדין. יש פסקי דין לכאן ולכאן, ואני אומר על מה מדובר. בשטר הכתובה יש את עיקר הכתובה, שזה מנה או 200, ויש תוספת כתובה, שזה הסכום העיקרי שנרשם בכתובה. אז יש קהילות אשכנז שאצלהם יש תקנה קבועה שתוספת כתובה זה 200 זקוקין. יש בעיה שצריך לדעת להגדיר מה זה 200 זקוקין, וזה נושא בפני עצמו, והיום הפסיקה המקובלת היא שזה סכום נמוך, כי יד בעל השטר התחתונה כמו דעה מצמצמת, וזה נושא בפני עצמו ולא נעסוק בו. נתייחס למקרים שבהם בשטר הכתובה רושמים סכום נקוב, ובפעמים רבות נרשם סכום שהוא מאוד גבוה. מה הכוונה? אנחנו נתקלים בשטרי כתובה. רק היום הגיע לפני שטר כתובה שצריך, מבקשים לדון ותובעים אותו, כתוב שם 10 מיליון שקל. שטר כתובה שהחתן כתב 18 מיליון שקל. למה? הוא רוצה חי, אבל חי אלפים זה מעט, אז חי מיליון, למה לא? וזה נשמע, מאוד מכובד, אולי יותר מדי. זהו, אז החתן כותב סכום, אבל אני אפילו לא אדבר על חי מיליון, נדבר על סכום יותר מעשי. יש הרבה פעמים שכותבים חצי מיליון, חמש, כל מיני דברים שהם כל מיני רמזים. תכלס המקרה הוא כזה, באים לבית הדין ולאחר דיונים ובירורים מגיעים למסקנה שהבעל חייב לשלם את הכתובה. יש הרבה מקרים שאדם לא חייב לשלם כתובה, אם הגירושין הם ביוזמת האישה הוא לא חייב, אבל אנחנו מדברים על מקרים שלאחר דיון ובירור מגיעים למסקנה הבעל חייב לשלם את שטר הכתובה. בדרך כלל, מה נשים? שומעים? בדרך כלל, רוב המקרים מגיעים להסכם, הסכם שנקרא הסכם גירושין, ובהסכם הזה מגיעים להסכמות בכל הנושאים העומדים על הפרק, חלוקת רכוש, מזונות, ילדים, ובהסכם כזה גם יש נושא כתובה, בדרך כלל האישה מוותרת על הכתובה, לפעמים לא. הדיון שלנו כשאין הסכם, אין הסכמה בין בני הזוג, ולכן בית הדין צריך למצות את ההלכה ולבדוק האלף האם לחייב בכתובה, ואחרי שמגיעים למסקנה לחייב, האם אכן לחייב את הסכום הנקוב בכתובה. אז במקרה שנקוב בכתובה סכום מאוד מאוד גבוה, וזה הרבה פעמים אנחנו מגיעים למקרים כאלה, מיליון, חצי מיליון, שני מיליון, כל מיני דברים כאלה, או היום כמו שאמרתי שראיתי 18 מיליון, השאלה היא, האם בעצם הבן אדם חייב, רק מה, אי אפשר, אין לו מה לשלם, אין לו יכולת לשלם. טוב, כשיעשיר ישלם, ישלם כמה שהוא יכול, או שיש בעיה שבעצם הסכום הזה, בהגדרה, הוא לא מחייב. זאת השאלה. וזאת שאלה שעד היום אין בהכרעה, יש בתי דין שפוסקים כך ובתי דין שפוסקים כך, ואצלי בהרכב יש תמיד מחלוקת, יש דעת רוב ודעת מיעוט, יש ויכוחים, כי השאלה הזאת לא הוכרעה. ננסה לברר את ה... אני אוביל כמובן לכיוון אחד, אבל אני גם אסביר מה הדעות האחרות. נתחיל עם המשנה. אם יש בפניכם את הגמרא במסכת כתובות, תחילת פרק אף על פי, כתוב ככה. אבל עוד לפני שנתחיל עם עם הראיות מהגמרא וראיות נוספות, רק אציין שבדרך כלל שאלות זה לא שאלות, שאלות שפתאום אנחנו מתעוררים אליהם, אנחנו צריכים תמיד לשאול את עצמנו שאלה, מה עשו עד היום? אז אם זה מקרה שעד היום לא היה מעשי, יש לנו מיקרוגל, האם לבשל במיקרוגל זה בישול או לא? ברור שזו שאלה שלא הייתה יכולה להישאל לפני דורות, וזה שלא עוסקים בה, לא עוסקים בה כי זה לא היה. אבל שאלה כזאת היה מצופה שידונו בה, ידונו בה בדורות קודמים, ומחיפוש בספרי תשובות ראשונים ואחרונים כמעט אין התייחסות למקרה הזה, אין התייחסות לשאלה של כתובה שנקוב בה סכום מאוד גבוה. אז לטעמי אין התייחסות, זה יכול לקרות משני טעמים, או שזה לא היה מצוי שבן אדם מתחייב סכומים מאוד גבוהים, אנשים היו שפויים, היו מאוזנים וכתבו סכומים שהם היו ריאליים, ואז יצא שאף פעם לא קרה שכתבו סכום גבוה ואף פעם זה לא עמד לדיון, זה קשה מאוד, או שזה היה פשוט, כשזה עמד לדיון זה היה פשוט שזה מחייב, כי זה מה שכתוב בשטר, זה הוא התחייב, זה שישלם, הוא לא מסוגל לשלם, אז זה נשאר לחוב, אבל שהשטר הוא בר תוקף זה היה פשוט. אבל לכן חשוב לציין שזו מהשאלות שאין עליהן לא בראשונים ולא בפוסקים ולא בתשובות מעשיות. יש איזו תשובה אחת שעסקה בזה של אחד מחכמי מרוקו בדור הקודם, אבל מלבד זאת כמעט אין בכלל שעסקו בזה. אז זה הקדמה. ננסה לברר את השאלה, אז נתחיל עם המשנה. כתוב ככה, אף על פי שאמרו בתולה גובה 200 ואלמנה מנה, אם רצה להוסיף אפילו 100 מנה יוסיף. אז כאן כתוב כבר במשנה שאדם יכול להתחייב כמה שהוא רוצה, אפילו 100 מנה. אילו היה איזה גג, איזה תקרה של התחייבות, היה מצופה שזה ייכתב במשנה, או אחרי זה בגמרא לפחות, או בראשונים. זאת אומרת, בפשטות לשון המשנה, נראה שאין תקרה. אפילו 100 מנה. עכשיו, מה זה 100 מנה? אבל לפני שנברר מהו 100 מנה, נעיין בכמה שורות בתוספות. כותב תוספות בתחילת אף על פי, תאימה, ועכשיו נהגו שכותב חתן לקלה 100 ליטרין, אף על פי שאין לו שווה פרוטה. ואז הדיון בתוספות, איך הוא מתחייב, איך הוא חייב, הרי אין לו, אדם לא יכול להקנות, אם זה הקנה, אדם לא יכול להקנות דבר שאין לו, ותוספות מתארת שזה התחייבות שיבוד הגוף. אז לא ניכנס לבירור ההגדרות שמה זה שיבוד גוף לעומת שיבוד נכסים, שזה לא עניינו של השיעור כרגע. על כל פנים מדבר תוספות על גברא ארטילאי, אין לו. אין לו מה? אין לו אפילו שווה פרוטה. ולמרות זאת, אומר תוספות, שהוא מתחייב 100 ליטרין. וכשעושים חשבון של 100 ליטרין זה סכום מאוד גבוה. עוד מקור אחד לפני שניכנס למשנה הזאת, יש משנה במסכת נדרים, בדף סמכה עמוד א', מעשה באחד וכו', והייתה כתובתה 400 דינרים, שזה סכום מאוד גבוה, בא לפני רבי עקיבא וחייבו ליתן לה כתובתה, חייבו את הבן אדם לשלם כתובה 400 דינרים. זה לא נמצא אצלנו כרגע במקורות, אני מוסיף את זה. אמר לו רבי, 800 דינרים הניח אבא, נטל אחי 400 ואני 400, לא דיה שתיטול אי 200 ואני 200? זאת אומרת, היה מקרה בזמנו של רבי עקיבא שאדם כתב בכתובה סכום מאוד גבוה, 400 דינרים, שאומר הבעל שחייבו אותו בתשלום הכתובה, תרחם עליי, רבי, תרחם עליי, אני, כל רכושי המלא הוא 800 דינרים. זה מה ש... לא, לא 800, 800 דינרים השאיר אבי כרכוש עבור היורשים. היו שם שני בנים, אני נטלתי רק 400. זאת אומרת, כל הרכוש שלי זה 400 דינרים בלבד. אז בעצם מה אתה אומר לי? עכשיו אני צריך לשלם את כל מה שיש לי כדי לשלם כתובה. לא, לא הגיוני. אם נגיד בלשוננו, או בלשון אלו שמנסים לבטל את הכתובות המופרזות, מה הטענה הלכוראית? שהם אומרים, אם הוא היה יודע שזה רציני, הוא לא התכוון להתחייב, איך הוא ישלם סכומים כל כך גבוהים, מיליון שקל, איפה יש לו, ברור שלא התכוון ברצינות. כאילו הוא היה מתכוון ברצינות, משמע שהוא יישאר בלי שום דבר. אז כאן רואים במשנה הזאת בנדרים, שזה הייתה טענה שעלתה, אמר לו רבי עקיבא, אפילו אתה מוכר שיער ראשך, אתה נותן לה כתובתה. זאת אומרת, אומר רבי עקיבא, אפילו אתה מוכר שיער ראשך. זאת אומרת, כבר מכרת את כל הרכוש, ועדיין אתה לא מצליח לשלם את הכתובה, מה נשאר לך למכור? יש לך שיער, היום אנחנו יודעים, אפשר למכור שיער לחולי סרטן, צריכים את זה, בדרך כלל תורמים את זה, אם מישהו מוכר את זה לפאה או משהו, אז אפילו את הדבר האחרון שעוד נשאר לך למכור, זה השיער, אפילו, אומר, זה לשון רבי עקיבא, אפילו אתה מוכר שיער ראשך, אתה נותן לה כתובתה. אז כאן רואים מצב שבן אדם התחייב בסכום מאוד גבוה, אין לו, אומר רבי עקיבא, זה לא תשובה, אין זה לא תשובה, אתה עדיין חייב לשלם, וזה הדרך שלך לפרוע את הכתובה. נעבור עכשיו למשנה אצלנו, שהתחלנו, אף על פי שאמרו בתולה גובה 200 ועל מנה מנה, אם רצה להוסיף אפילו 100 מנה יוסיף, 100 מנה. אז א', מסתם רואים שאין תקרה, כמו שאמרנו מקודם. עכשיו אני אנסה להבין מה זה 100 מנה מבחינת הערך, האם זה באמת כתובה מופרזת, אולי זה כתובה סבירה, מה זה 100 מנה? אז 100 מנה, נתחיל עם המנה, בתולה זה 200. יש 200 זוז, זה גם אדם שיש לו 200 זוז, הוא לא נקרא אני. וזה נמצא במסכת פאה, בפרק ח' משנה ח'. ושם אומר הרש, הרש הזקן בפירושו על המשנה במסכת פאה, 200 זוז שירו חכמים שזהו שיעור הוצאתו במזונות ובמלבושיו לשנה. אדם שיש לו 200 זוז, בעצם יש לו את הכסף עבור עצמו למזונות ובגדים לשנה. ממשיך הלאה תפארת ישראל, בזמן תפארת ישראל על מסכת פאה, בזמן השס סגי באחי לפרנס את עצמו בהן, ובכך סגילה לשנה. זאת אומרת, אם יש לו כסף לשנה מזונות עבור עצמו, הוא לא נקרא אני. והיום צריכים לנסות לתרגם את זה לזמננו, ואדם שיש לו כסף שיכול להתפרנס עבור עצמו מזונות ומלבוש לבוש לשנה, הוא לא בגדר אני, ואי אפשר לתת לו צדקה, זה כבר לא גדר צדקה. פחות מזה, אפשר לתת לו צדקה, מעשר אני וכדומה. מוסיף התפארת ישראל, ומצאתי כתוב, דלאחי תקנו 200 זוז לבטולה שלא תצטרך לצדקה שנה שלמה. זאת אומרת, בזמן חזל, בזמן המשנה, 200 זוז, שאנחנו יודעים שזה עיקר כתובה, היה סכום שהספיק למזונות ולבוש לאישה לשנה. ולכן תקנו את הסכום הזה, כי אז אנחנו אומרים שנה שלמה יש לה איך להסתדר, אחר כך במשך השנה הזאת תמצא את המשך דרכה, תתחתן מחדש. עוד מקור אחד שעוזר לנו להבין מה היה מה היו היקף ההוצאות בזמן חזל, כתוב, אמרו עליו על הלל הזקן, זה הגמרא במסכת יום הדף למדהי עמוד ב', שבכל יום ויום היה עושה ומסתכר בטרפיק, זה היה המטבע שהוא היה מסתכר בכל יום, חצי הוא היה נותן לבית המדרש, וחצי לפרנסתו או פרנסת אנשי ביתו. זאת אומרת, חצי טרפיק, שלפי החשבון אנחנו יודעים שזה 48 פרוטות, זה סכום שבן אדם מסתדר לפרנסתו ואפילו לפרנסת אנשי ביתו. זאת אומרת, נעשה את זה חישוב של 200 זוז, שזה 4,800 פרוטות, אז זה בעצם מספיק לשנה. זה החשבון שיכול להספיק לשנה. בקיצור, 200 זוז זה סכום שאדם הסתדר לשנה. 100 מנה זה פי 50 מ-200 זוז. זאת אומרת, 100 מנה זה פי 100 זה 100 מנה. זאת אומרת, פי 100 ממנה, כי זה 100 מנה. זאת אומרת ש-200 זה פי 50. זאת אומרת שכשכתוב במשנה שאדם מתחייב 100 מנה, זאת אומרת הוא התחייב סכום של פרנסה ל-50 שנה. זה סכום עצום. זאת אומרת, אם נעשה את החשבון, בזמנם זה היה סכום... אז כשאנחנו מדברים היום על מיליון שקל, אז יכול להיות שנעשה איזה תרגום כמה עולה לבן אדם ל-50 שנה להתפרנס, מיליון שקל יכול להיות שזה סכום סביר בימינו. אז לכן, לעניות דעתי, ראיה פשוטה מהמשנה, אנחנו לא למדים הלכה מפי משנה, אבל לפחות מהמשנה פה, שכתוב אפילו 100 מנה, אנחנו יכולים ללמוד שזה אפילו פרנסה של 50 שנות פרנסה של בן אדם. וגם זה אדם יכול להתחייב, ועל זה כותבי תוספות שאפילו מי שאין לו כלום, גברא ארטילאי יכול להתחייב בדבר כזה, כי זה שיבוד הגוף. ראיה נושא, עכשיו אני אסביר... אבל זה מחייב או לא מחייב?
זה מחייב. אבל אפילו אם אדם משתגע, זה לא יהיה נורמלי אם אדם יעשה את זה.
בסדר, אבל אם הוא יעשה את זה, זה תקף. זה השאלה שלנו. הדיון שלנו עכשיו, האם כשאדם יכתוב מיליון שקל או חי מיליון שקל, אז שטר זה שטר תקף, או האפשרות השנייה, אני עכשיו אסביר את האפשרות השנייה יותר קצת יותר להבהיר אותה, מדוע יש כאלה שפוסקים שזה לא בתוקף. טועני זה אסמכת. זה משפט כזה שאנחנו אומרים אסמכת, ואז אנחנו ישר מנסים לבטל את זה. טענה נוספת, לא, זה רק היה לחוות באלמה, זה לא היה הכוונה רצינית, אבל עוד מעט נתייחס גם לנקודה הזאת. אבל עכשיו אני אתייחס לכאורה לטענה הזאת, לא, זה אסמכת, זה לא רציני. עכשיו, אסמכת זה לא אמירה כללית כזאת ששוקלים בכל מקרה לגופו אם זה רציני או לא. באסמכת יש גדרים מאוד מאוד ברורים. אז לשם כך ציינתי את הגמרא במסכת בבא מציעא, שיש את זה בדפים, בעמוד השני, ההוא גברא, דף קופדה לדמות בית, ההוא גברא דקיבל ארה מחברי, אמר, אם עוברן עליה, יעיין עליך אלפה זוזי. זאת אומרת, הוא היה אריס, מוטל עליו לעבוד את השדה, כאריס, והוא אמר, אם אני לא אעשה את מלאכתי נאמנה, והשדה תישאר בו, אני אשלם כנס אלף זוז. ואז אני מדלה כמה מילים, רבא אמר אסמכת היא ואסמכת לא קניה. שואלת הגמרא, או לרבא מה ישנה מעד אתנה אני מוביר ולא אביד אשלם במיטבה? הרי כתוב מפורש, נראה לי משנה שם, שכתוב אדם אמר אם אני עוביר אשאיר את השדה בור ולא אעבוד אשלם במיטב את הנזק שיגרם. וזה כן מחייב, אומרת הגמרא, אתם לא גזים, לא כגזים, אך הכבל דה... כאמר מילתא יתרה גוזמה באלמו דקגזים. אז מה קרה פה? אדם התחייב לעבוד את השדה, אז אם הכל היה עובד כראוי, אין שום התחייבות תשלום, הוא עשה את מלאכתו, יקבל אחוזים לפי הסיכום, שליש, רבע, כמו שהיה מקובל, והכל בסדר. אבל בהסכם עם האריס נקבע, עכשיו יש שתי אפשרויות להסכם. אפשרות אחת, שהוא יתחייב עם אוויר ולא אביד השלם במיטבה, וזה התחייבות ברת תוקף. אבל אם הוא, אם הוא אומר עם אוויר ולא אביד יאיבנה לך אלף זוז, אני אשלם לך אלף זוז, שזה סכום מופרז, זה מוגזם, לשון הגמרא זה נקרא כגזים, שהוא אמר מילתא יתרה, גוזמה באלמא עוד כגזים, וזה לא מחייב. טענו אלה ששוללים את הערך של כתובות מופרזות, ואמרו, מכיוון שבכתובה בן אדם מה בעצם אומר לאשתו, לקלה, אם בסוף נגיע לשלב גירושין או מיטת הבעל, אז אני מתחייב לשלם סכום כזה וכזה, זה נראה דומה לאם עוביר ולא אביד השלם, עכשיו השלם מה השלם? אם זה סכום של מיטבה, סכום מקובל, רגיל, אנושי, זה בסדר, אבל כשהוא מפריז בסכום מאוד גבוה, זה דומה לסוגיה פה, אם עובר לא אביד, השלם אלפא זוזי. ואלפא זוזי זה מופרז, מופרז שם ביחס לאריס, כמו ששם זה לא מחייב, כי זה נקרא סמכתא, גם פה זה לא מחייב. זה בעצם הטענה המרכזית של אלה שסוברים לשלול תוקף של כתובה מהסוג הזה, ונסמכים, אני אביא עוד ראיה לשיטות האלה, על דברי הבית מאיר בהלכות קידושין, סימן נון, ששם מדובר על שטר אירוסי, שטר שידוכין, שטר תנועים, מה שנקרא בלשוננו. אז היום בשטר התנאים, מי שעושה שטר תנאים, מורידים הרבה כנסות וכל מיני דברים, כותבים רק את התאריך, לא יאוחר, כמעט לא כותבים שום דבר. אבל בשטר התנאים המקורי שהיה לו תוקף והיה לו תועלת אמיתית, אז בעצם מה כתבו שם? כתבו שם כנס. אדם מתחייב, גם האיש מתחייב, גם החתן המיועד וגם הקלה המיועדת מתחייבים להינשא זה לזו עד תאריך מסוים. אם פתאום אחד, מה שנקרא בלשוננו, תפס רגליים קרות ונעלם, או האיש, או החתן, או הקלה, אז הוא גרם לשני הרבה עוגמת נפש, הרבה צער. טוב, אי אפשר לחייב אותו להתחתן בעל כורחו, אבל לפחות שישלם כנס, ואז היו בתור שטר התנאים מחייבים כנסות. אם אחד חוזר בו, שישלם את המחיר. אז כל עוד זה מחיר של בושת מקובלת, כמה שהוא גרם בושה ועוגמת נפש, אז על זה אין בעיה שזה מחייב. אבל הבית מאיר כותב, אם כתבים סכום מאוד גבוה, סכום מופרז, אז זה כבר סמכת. למה? זה כמו אם עוביר ולא עביד, השלם אלפא זוזי. זה הבית מאיר בהלכות קידושין. טענו חלק מהדיינים שאומרים שהכתובה המופרזת אינה מחייבת, שזה אותו דבר. אם עוביר ולא אביד, השלם אלפא זוזי. אם אני לא אנסה, או החתן או הקלה, ישאלו שסכום מופרז, זה הסמכת. אז גם כאן מתחתנים, אם נגיע לגירושין, אני צריך לשלם את הסכום הגבוה הזה, זה אותו דבר. זו הטענה הבסיסית, שלכאורה היא נשמעת נכונה. אבל, לעניות דעתי, הטענה הזאת אינה נכונה. וזה מסיבה אחת. השאלה היא כזאת, איך להגדיר התחייבות של שטר כתובה? האם בשטר כתובה זה באמת אם עוביר ולא אביד השלם אלפא זוזי? זה כמו השטר שידוכין, שטר תנאים, שאם אני אברח מהעניין ובסוף לא אתחתן אני אשלם, זה אותו דבר כמו המקרה כאן? או שכתובה זה בכלל משהו אחר? זאת השאלה. זאת אומרת, אם נמקד את שורש הבירור, שורש הבירור הוא האם חיוב הכתובה הוא חיוב כנגד משהו שאני מקבל היום, איזה סוג של תמורה, שזה עניין אחד, או שזה רק סוג של איזה כנס שאני כונס את עצמי בתשלום אם נגיע לנקודת זמן של מיטת הבעל או גירושין. זו השאלה. מדוע זה משנה? מכיוון שאם אכן שטר הכתובה הוא כנגד סכום שאני קיבלתי עכשיו, אז זה לא שייך לסוגיות האלה. אני אתן רק דוגמה אחרת בעניין אחר. אדם הולך לקנות דירה. הדירה הזאת מקובל לשלם עליה, נאמר, 200 אלף שקל. והוא החליט שהוא עכשיו מוכן לשלם על זה 2 מיליון, פי 10, 2 מיליון שקל. למה? שיגעון. אבל זה מה שהוא סיכם, ועל זה היה חוזה. אז וכי נאמר שם שזה אסמכתה? שם אף אחד לא אומר אסמכתה. יש דיונים של הונאה, שזה סוגיה אחרת, ובקרקעות יש דיונות שבכלל אין הונאה, אולי את חצי יש, אבל זה סוגיה מסוג אחר. אבל מבחינת הגדרת המקח, המקח מחייב. דהיינו, אדם החליט לשלם סכום מאוד גבוה, סכום מופרז בלשוננו, עבור נכס שהוא הולך לקנות, זה מחייב אותו. וכי יעלה על הדעת להגיד, לא, מה פתאום התחייבת סכום גבוה, זה לא משקף את מה שקיבלת? אין דבר כזה. אז לכן, גם כאן, אם אנחנו נבין שאדם מתחייב בכתובה כנגד משהו שהוא קיבל נכון לרגע זה, אז זה כאילו הוא קנה, אלא מה? אתה אומר, למה החלטת להתחייב סכום גבוה? כי החלטתי תמורת דבר שנראה לי טוב, שאני מוכן לשלם סכום גבוה. האם זה אסמכת? לא. מדוע? באסמכת הכלל הראשון, זה נמצא בפרק איזה הוא נשך, הגמרא אומרת, כל דעי אסמכת. זאת אומרת, כל סוגיית אסמכת, זה סוגיה של אי. מה זה אי? אם יקרה, בעצם אני עכשיו רוצה לעשות דבר מסוים. אני רק אומר, אם יקרה דבר אחר שלא מתוכנן ושאני לא רוצה שיקרה, אבל בסופו של דבר הוא יקרה, כל דעי, אז אני מתחייב איזה תשלום. זה אסמכת. לכן, אם עוביר ולא אביד, בעצם הסדר הוא שאני עכשיו מתכנן לעבוד. אני אריס, הולך לעבוד את האדמה. ואין לי שום כוונה שבאדמה הזאת אני אשאיר אותה בורה. אבל אני מחייב את עצמי בכנס, אם עוביר ולא אביד השלם, או בשטר שידוכין, שטר תנאים. בעצם הכוונה שלי להינשא, של החתן, של הכלה, תוך פרק זמן שקובעים. אם זה לא יקרה, משלמים כנסות. על זה בא בית מאיר ואומר, אם זה סכום מופרז, זה אסמכת. אבל השאלה אם גם כתובה זה ככה. האם כתובה זה, בעצם אנחנו הולכים להתחתן, הכל יהיה בסדר עד זקנה וסביבה, כתובה בכלל לא רלוונטית. אם יהיה גירושין, אני מתחייב סכום כזה, אז באמת יש כאן דיון של אסמכת. אבל אולי זה לא נכון. לשם כך צריך ללמוד את הירושלמי. אז נעסוק כמה דקות בלימוד הירושלמי של תחילת אף על פי. יש את זה פה בדף, בעמוד הראשון. שלוש שורות, שורה רביעית בדף, איך שזה מצולם כאן, גמרה. מיד הגמרה שואלת את השאלה הזאת בהגדרת, זאת אומרת, זה מאוד מעניין עכשיו, הירושלמי מיד עוסק בשאלות היסוד של כתובה, של תוספת כתובה שהמשנה קבעה כאן. שואל הירושלמי במה הוא מתחייב. קודם כל השאלה היא איך הוא בכלל מתחייב. לא כן רבי יוחנן ורבי שמעון מלנקיש, הרבה אומרים, הוא כותב שטר על חברו בשפת שהוא חייב ונמצא שאינו חייב. אז הרי מה פתאום, יש כאן איזה סוג של התחייבות, איך אדם מתחייב? הרי אנחנו מכירים שאדם לא יכול סתם להתחייב. אומר, וכאן הוא לא הלך בדרכו של התוספות שאמרו זה שיבוד הגוף, תוספות שהזכרנו לפני כמה דקות. אומר הירושלמי, רוצה הוא ליתן כמה ולהיקרות חתנו של פלוני. הוא מוכן לשלם הרבה כסף כי הוא מקבל תמורה. מה התמורה? האבא של הכלה הוא אדם חשוב, הוא עכשיו יקרא חתנו של פלוני, זה כבר שווה לו בשביל להתחייב סכום גבוה בכתובה. אומר הירושלמי עד כדון שפסק מן הירוסין, פסק מן הירוסין, בניסויים הוא, הירושלמי מדבר על המציאות שהייתה נהוגה בזמנם, שהיה פרק זמן שעבר בין הקידושין לניסויין. אז לכן, אם הקידושין היו היום בעוד 5 חודשים הנישואין, אז חתנו של פלוני הוא כבר נקרא. מה הוא מרוויח בכך שביום הנישואין הוא כותב כתובה? אומר הירושלמי, רוצה הוא ליתן כמה בתשמישה שהוא ערב. האישה הזאת ערבה עלו, לכן הוא מוכן לשלם על זה. עד כדון כשבאה לא באה על, אז אם לא יצא בכלל שהוא בעל, אז על מה הוא מתחייב? וכי אז הוא לא ישלם כתובה? לא, רוצה הוא ליתן כמה על קניינו, שאוסיף. פסק מן האירוסין, פסק מן הנישואין לקרות חתונו של פלוני, כבר הוא ראוי, תשמיש אין בו קניין, לא הוסיף מכאן, רוצה לתן כמה ולא תחזור בה, ויכולה היא, ולא כן, תני האיש אינו מוציא לרצונו, אמר רב אבין, מעיק עלי הוא משווק לה. זאת אומרת, בלי כרגע להיכנס כאן לכל המהלך של הירושלמי, אבל יוצא בירושלמי, שהירושלמי ביסוד הדבר, מנסה להבין מה האדם קיבל תמורת הנישואין. אז הוא קיבל לקרא חתנו של פלוני, הוא קיבל את זה שיש לו את האישה שיכול לחיות את חיי אישות, הוא קיבל את זה אם הוא שהוא רוצה לתת לה סכום יפה כדי שהיא לא תחזור בה ולא תתחרט וכדומה. זאת אומרת, מהירושלמי פה אנחנו למדים שהבן אדם מתחייב בכתובה תמורת ערך מסוים שהוא עבר אליו כנגד זה. אמנם כתובה זה לא התחייבות שיש בה שני צדדים בצורה מוצערת ופורמלית, אבל עדיין בכתובה אדם מתחייב בגלל שהוא קיבל איזה תמורה כנגד זה. אז בלי להיכנס כרגע לכל הבירור של המהלך בירושלמי, אם כך, על כל פנים, העיקרון שנמצא פה הוא מאוד ברור, שאין פה אם עוביר ולא עביד השלם במיטבה, או השלם על פזוזי, אלא יש פה, קיבלתי תמורה, אני מוכן להתחייב. אז עכשיו אנחנו נכנסים לשאלה, האם ההתחייבות היא התחייבות מעכשיו, או התחייבות שרק תחול בנקודת הזמן שיש חובת תשלום, זה יום הגירושין או יום מיטת הבעל. ונשלים את הנקודה הזאת ואחר כך נראה איך זה משתלב בענייננו. לשם כך הזכרתי את החזון איש שצולם פה בדף, שהוא מתלבט בשאלה הזאת, אבל נראה אחר כך שמה שהתלבט החזון איש כולם כתבו דברים ברורים. אומר החזון איש בדף בעמוד השלישי, סימן נ"ו סעיף קטן ט"ז, יש לעיין חיוב כתובה ומחיים, ואז שהיא מתה בחיה ואינה נוטלת כתובה משום שבתנאי זה הפקיעו חכמים עכשיו כתובתה, או דילמה שאין חיוב כתובה כלל מחיים, היא מתה בחייו, ועל מנת זה לא נתחייב. ואם תמצא לומר שבתנאי זה לא נתחייב כלל, נתן למנה לא נתגרשה, אמרו, מאז שאתה מתחייב בכתובתה ומשעת נישואין. זאת אומרת, יש כאן דיון ברמה העקרונית, מתי בעצם מתחיל השיעבוד? מתי מתחיל החיוב? האם החיוב מתחיל מיום הנישואין, או החיוב מתחיל רק שיעבוד שיתחיל ביום הגירושין, באותו יום שיש כבר זכאות לאישה לגבות את כתובתה. מדוע? מדוע ההתלבטות הזאת? שמצד אחד אנחנו יודעים שלא ניתנה כתובה לגבות מחיים. מצד שני אנחנו מכירים שיש הרבה סוגיות שאישה מוכרת כתובתה. אנחנו מכירים, יש עוד סוגיה של דיון על מחילת כתובה. אם נאמר שהשיעבוד עוד לא חל, אז מחילה בדבר שלא בא לעולם לא מועיל. כמו שאפשר להקנות דבר שלא בא לעולם, כך אפשר למחול. השולחן ערוך פוסק, הרי מה בשולחן ערוך פוסק? שאין מחילה מועילה בדבר שלא בא לעולם. אם נגיד שהחיוב עוד לא בא לעולם, אז איך יש לנו סוגיות שלמות שאישה מוכלת כתובתה, איך היא מוכלת דבר שעוד לא בא לעולם? זה בעצם ההתלבטות. אז למרות שכאן החזון איש מסתפק בשאלה הזאת, כל הפוסקים שעסקו בשאלה הזאת, ברור להם שההתחייבות היא באמת התחייבות מיום הנישואין. אני אקרא כמה שורות מההפלאה שאומרת את הדבר הזה, ולפני שאני קורא את ההפלאה אני רק אסביר את הנפקמינה שעל הפלאה דן בה. יש סוגיה בסוף בבא קמא שיש הבדל בין אדם אומר איני יודע אם התחייבתי לאיני יודע אם פרעתיך. אם האדם אומר איני יודע אם התחייבתי, אז מספק הוא פטור, כי הספק הוא בחיוב. אם החיוב הוא ודאי, הוא אומר ודאי התחייבתי לך, רק איני יודע אם פרעתיך, אז מספק הוא חייב. זה כלל מאוד בסיסי במי שטוען איני יודע. אז עכשיו הדיון על כתובה. אדם אומר, אני לא יודע אם האישה זכאית לכתובה או לא, במקרה שם בסוגיה הזה, הוא לא יודע אם היא זינתה או לא זינתה. אם הוא לא, אז אם היא זינתה, הפסידה כתובתה. אם היא לא זינתה, היא לא הפסידה. אז מה הדין כשהוא אומר איני יודע? האם טענת איני יודע זה שווה ערך לאיני יודע אם התחייבתי, או שווה ערך לאיני יודע אם פרעתיך? ואז כתוב בהפלאה, וזה עוד כל הרבה, פני יהושע, והרבה מאוד אומרים את זה, אני רואה את זה רק בהפלאה. בשורה השלישית בדברי ההפלאה, לכאורה היה נראה, כיוון לדרשין המדרש כתובה, דאין החיוב אלא לכשתינשאי, אם כן בחיי הבעל, אין התחלת חיוב. ואם זינתה, אבל איני יודע אם היא ויתני, ויש ספק בשאלה אם היא זינתה או לא, אז לכאורה זה רק, זה איני יודע אם התחייבתי. במקום דולר ולמדה כולי על מומודו שפטור, והיינו דקמה רבה ימן שמה דדריש מדרש כתובה, ואם כן קשה על העבדן ספק מוצאים מדי ודאי, ועל כורכך צריך לומר דקי גבוי דמי וכאילו תפסאי ולאי כחזקה דממונה, ולא דמי לעיני יודע אם מלבטני די כחזקת ממון וכו'. זאת אומרת, אומר ההפלאה, לא, זה לא אני יודע אם התחייבתי, אלא זה אני יודע אם פרעתיך. מדוע? כי ההתחייבות כבר קיימת ברגע שאדם התחייב בשטר הכתובה, אז השיבוד הוא כבר קיים. רק מועד התשלום הוא מותנה בהשלמת תנאים מסוימים של יום הגירושין וכדומה. ושלא קרה משהו שגרם לכך שעל דעת כן לא התחייב. הגדרה קצת שונה, יש ברב חיים, הוא כותב, אני קראת לשונו, ברב חיים על הסטנסל סימן קוף קף וו, האחרונים מקשים די יש סתירות בחיובי כתובה, ומכמה דוח תמוכח די לא ניתנה כתובה לגבות מחייו, היינו רק די לא ניתנה לגבות, אבל החיוב חל מיד עם הנישואין, ומכמה דוח תמוכח די גם החיוב אינו חל, אלא אחר גירושין או מיטה ולא מחיים, ואמר הגרח זצל, בחיוב כתובה הוא בגדר חוב של חוב, זה באמת נתחייב מיד עם הנישואין, אבל אינו חיוב ממון, אלא חיוב של חוב, החיוב חוב ממש, חיוב ממון ממש, אינו מחיים ודוק. זה איזו הגדרת ביניים של רב חיים, שאי אפשר להגיד שיש פה חיוב גמור כמו שטר הלוואה, שאדם מחזיק שטר הלוואה, שעל זה יש את הדיון של איני יודע אם התחייבתי או איני יודע אם פרעתיך, כי הרי אין כאן מצב, זאת אומרת, הוא לא מקבל את הגישה שמקודם אמרתי שכאילו הוא כבר קיבל תמורה וכבר לכן הוא התחייב כנגד התמורה, אלא יש כאן התחייבות לחוב. כמובן כנגד תמורה שהוא קיבל, אבל לא שהוא התחייב חיוב תשלום היום, אלא התחייבות שיהיה חוב שיחול בנקודת זמן מסוימת. זה איזו הגדרת ביניים. נחזור לענייננו. כשאנחנו עוסקים בשאלת הסמכתה, הנקודת המוצא הייתה לדון האם בכתובה מופרזת יש בעיה של הסמכתה, אם זה דומה לאם עוביר ולא אבידה שלהם אלפא זוזי. אז לפי מה שאנחנו אומרים זה לא דומה. מדוע? כי באם עוביר ולא אביד בעצם לא צריכה להיות, אם הסדר הרגיל קורה, אז זה רק תנאי, אם עובר, אבל אם לא נגיע לכך, עכשיו אני לא חייב שום דבר, לא קיבלתי שום דבר, אין סיבה שאני אתחייב בשום דבר, זה רק סוג של כנס. סוג של כנס, עליו נאמר הכלל, שאם זה מופרז, אז זה אסמכתה, אם זה השלם במיתווה, זה בסדר. לעומת זאת בכתובה, בין אם נלך אפילו בהגדרה שרב חיים אמר, או בהגדרות הפשוטות שהחיוב הוא כן מיידי, ואגב דברי הירושלמי שהוסיפו ביאור בזה מדוע יש חיוב מיידי, מכיוון שהוא קיבל עכשיו כנגד משהו ולכן שווה לו להתחייב, אז זה לא רק אם יהיה משהו אני אשלם, זה הרבה מעבר לזה, זה גם ככה, אבל כבר עכשיו יש שטר שהאישה קיבלה, שטר כתובה, מכיוון שיש כבר תמורה שהבעל קיבל, מכיוון שהבעל קיבל תמורה הוא מתחייב בשטר הכתובה, אז ממילא זה דומה לאדם שהחליט לקנות דירה ששווה 200 אלף שקל ב-2 מיליון שקל. אז זה שהוא שילם סכום מופרז, זה לא סותר וזה לא מבטל את עצם ההתחייבות. מכיוון שכך, הסמכתה זה לא קשור. לכאורה על הבן אדם הזה שהסכים להתחייב לא רק הסכים, התחייב, ביצע התחייבות בחוזה של 2 מיליון שקל על דירה שזה רק עשירית המחיר, נשאל אותו מה עשית, השתגעת? הוא יגיד, בעיניי היא חביבה הדירה הזאת, בעיניי היא שווה, שווה לי לשלם. אז אני בכלל לא שואל את השאלה הזאת, למה התחייב את הסכום מופרז? זה לא, זה שאלה רק בפרשנות, אבל זה לא שאלה שבשורשי ההתחייבות יכולה לבטל את ההתחייבות. לכן גם כאן, למה התחייבת איזה סכום משוגע? 18 מיליון שקל? זה בעיה שלו, למה הוא התחייב? אבל אסמכת זה לא כי הוא כבר קיבל תמורה. כשזה לא כנגד תמורה שמתקבלת, אז זה רק אם, כל די זה אסמכת. כאן זה כנגד תמורה, אז לכן שווה לו להתחייב. אז כיוון שכך, הטענה של אסמכת לעניות דעתי היא לא טענה נכונה. טענה נוספת, כן. כן, גם זה נכון שכתוב שם דלא כאסמכת, רק השאלה היא כשעושים שטר שהוא כן אסמכת, האם כשכותבים רק דלא כאסמכת זה פותר או לא פותר, האם זה עוזר? יש בזה דיון, יכול להיות שזה לא מספיק, צריך בית דין חשוב וצריך הרבה דברים כדי, אבל אם כבר שאלת את השאלה הזאת, אז באמת אני עוד אסיף עוד נקודה אחת. יש בהגאות מרדכי בבבא מציעא, הוא שואל את השאלה למה כתובה באמת זה לא אסמכתא, ושם הוא כותב, אבל אתה מגבי כתובה לאו אסמכתא היא דמיד אישלה כתובה אלא שהוא יורש ממנה. שם הוא דן באפשרות שבסופו של דבר הבעל יורש אם האישה נפטרה קודם, הוא לא צריך לשלם. אבל בתוך כדי לשונו, הוא לא עסק בשאלה, זאת אומרת, לא התרידה אותו השאלה, אולי כל כתובה גבוהה זה אסמכת, זה לא היה השאלה שם, היה שם שאלה אחרת. אבל תוך כדי הדברים הוא כותב, שזה למה זה לא אסמכת, הוא כותב, מיד היא שאלה. וגם אחד האחרונים שעוסק בביאור דברי הגות מרדכי, בספר פרי אדמה, הוא כותב, כיוון דמשבדלה מיד הוא שלה, ולכן מה הם באים להסביר? איך האישה יכולה למכור את שטר הכתובה? לכאורה היא מוכרת כלום, כאילו לכאורה היא מוכרת דבר שעדיין אין בו כלום, הוא יהיה בו חיוב מתישהו. אז היה מקום להגיד, היא מוכרת איזה סוג של, כמו כרטיס מפעל הפיס, שאולי הוא יזכה, ואם הוא יזכה אז שווה לי לשלם עליו כבר היום, איזה משהו עתידי. היה מקום להסביר את זה כך, אבל הם לא מסבירים כך. הם מסבירים למה אישה יכולה למכור את הכתובה, כי כבר עכשיו זה דבר שהוא שווה ערך, כי, אז האגות מרדכי כותב, מיד היא שאלה הכתובה. אז לכן זה מחזק את הדברים שאמרנו מקודם. הייתה טענה נוספת לשלול את האפשרות ששטר הכתובה מחייב, כן. לא, לא, זהו, רגע, אני רק אסביר. אדם מחויב בעיקר כתובה, ואפילו אם הוא לא יכתוב עיקר כתובה, למרות שהוא לא כותב, הוא מחויב, כי חז"ל קבעו את זה, או שזה מהתורה או מדברי חכמים, זה דיון כבר בתנאים ובגמרא הראשונים, אבל תוספת כתובה, אדם לא חייב תוספת כתובה. אם הוא יכתוב שטר שיש בו רק עיקר כתובה ואין בתוספת, זה סתם מבזה את הקלה, אבל זה בעיה אחרת, אבל מבחינת ה... הלכות הנישואין, הנישואין בתוקף לכל דבר ועניין. כן, הגדר הוא כזה, אחרי שכתבת תוספת כתובה כמקובל, ההלכות של תוספת כתובה הן כמו ההלכות של כתובה. דהיינו, אם אדם כתב שטר מתנה לאישה, מקרה אחר, לא שהוא כתב כתובה עם תוספת, אלא סתם כתב לאישה שטר מתנה, לא הגדיר את זה ככתובה, ואמר לה, ביום הגירושין תקבלי 1 מיליון שקל, 500,000, לא יודע איזה סכום. אז שם לא יהיו את ההלכות, למשל, שמורדת, הפסידה, או כל המוכרת, כל מיני הלכות עוברת על דת. הרי כתוב כאן שתוספת כתובה ככתובה, למי נפקמינה, לרשימה ארוכה של דברים, מורדת למשל ועוברת על דת. ועוד דברים לשבועה וכדומה. אז זה הלכות, בגלל שנתת לתוספת כתובה, מעמד של כתובה, אז הרבה הלכות של כתובה, אנחנו קובעים אותם גם על תוספת הכתובה, ואילו אם היה סתם התחייבות באלמה של שטר, שלא מגדירים אותו ככתובה וכתוספת כתובה, אז אישה שהייתה עוברת על דעת לא הייתה מפסידה את זה, אישה שמורדת לא מפסידה את זה, למה? כי אין קשר בין הדברים. אז זה הכל מה שכתוב כאן, אבל אין כאן הלכה, לא שחייבים לכתוב את זה, וגם אין, זה לא, גם זה לא, אין לזה זיקה לסוגיה שאנחנו עוסקים בה כרגע. לכן, זה נתן לך תשובה מה שאמרתי? כן. מסיבות אחרות, כן, נכון. יש, נכון שיש מקרים, אז זה כבר סוגיה חדשה, האם יתכנו מקרים שתוספת כתובה אישה תקבל ולא תקבל את עיקר כתובה. כי בעיקר כתובה יש שיקול אחד שלא תקבל, כי זה מקח טעות, ולמרות זאת תוספת כתובה היא תקבל, והיינו את זה אחת הדוגמאות. אז זה יכול לקרות. וזה הדיון, האם באמת זה נכון או לא נכון, ויש בזה יש דיון בר... אז אתה מחזק את מה שאני אומר, כן, בסדר, כן, בסדר. טוב, נקודה רק נוספת שיש שטענו, ואמרו שכתובה מופרזת נכתבה לכבוד בעלמה, הוא רוצה להרשים את הציבור, רוצה לעשות רושם, ואכן אמר מיליון, שני מיליון, איזה משהו כזה, להראות שהוא מאוד, מאוד מחבב את הקלה, רוצה להרשים, וכיוון שזה רק לכבוד בעלמה, אז חסר משמעות. זו טענה שנייה. מעבר לטענת הסמכתה, זו הטענה השנייה של לכבוד בעלמה. עכשיו, הטענה הזאת, אני יודעתי, לא טענה נכונה, מסיבה מאוד פשוטה. יש כלל שדברים שבלב אינם דברים. זאת אומרת, אם יש, אתה רואה בעיניים מעשה שהוא בר תוקף, מבחינת איך שנאמר, איך שנכתב, יש שטר כתובה, נאמרו דברים, קניין, הכל נעשה, עכשיו אתה רוצה לבטל שטר בר תוקף, קניין בר תוקף, כל מה שנעשה בר תוקף, על סמך, לא, הוא לא התכוון. לא התכוון זה אומר שאתה אומר בליבו הוא לא התכוון. אז אם בליבו הוא לא התכוון, דברים שבלב אינם דברים. מתי דברים שבלב כן יהיו דברים? כשזה בליבו ובלב כל אדם. זאת אומרת, אם כולם ברור להם, בלי שום ספק, אין בכלל ספק בעניין, שהוא לא, שהכל זה ליצנות, שהכל זה רק משחק, אז אני אגיד דברים שבליבו בלב כל אדם. מתי אומרים את זה? לפעמים יש מקרים שאסור שיגיעו לידי כך, אבל לפעמים זה מגיע שעושים איזה משחק. זה קורה אצל תיכוניסטים הרבה פעמים, משחקים, עושים כל מיני הצגות, ובתוך כדי ההצגה בחור נותן לבחורה טבעת ואומר לה, הרי את מקודשת לי וטבעת זו כדת משה וישראל, והכל נעשה כחלק מאיזה סוג של הצגה. אז ברור שמי שנמצא במקום צריך להדריך שזה לא להגיע לידי כך. ואם מגיעים לידי כך שהבחורה ישר תזרוק את הטבעת ותגיד אני לא רוצה להתקדש כדי לא ליצור שאלות וספקות והלכות קידושין. אבל אם זה לא קרה, אז יש בתשובת רבי עקיבא איגר שאומר, אם זה ברור לכולם שזה רק קומדיה, זה הביטוי שלו, שזה רק הצגה, עשו הכל בהצגה, לא מתכוונים לשום דבר, אז למרות שהיה אמירה, היה הטבעת, היה הכל, זה התפורה החיצונית, אבל התפורה החיצונית היא חסרת משמעות, כי בעצם בליבם של לא רק של הבחור והבחורה, אלא של כל הנוכחים, שזה שום דבר, שזה חסר ערך. הדברים שבליבו ובלב כל אדם יכולים לבטל את המעשה הברור. אבל כשאין כאן בליבו ובלב כל אדם, אלא עכשיו הוא יגיד, א' צריך שהוא יגיד, החתן כשהוא מגיע לידי כך, בכלל לא התכוונתי ברצינות. אבל למה אם הוא יגיד, אנחנו צריכים שזה לא יהיה סתם שאנחנו אומרים איזה אומדנה שבאמת הוא לא התכוון ברצינות, צריך שהאומדנה הזאת תהיה בליבו ובלב כל אדם. דיינו, תשאל כל אחד מהנוכחים האחרים, תראה, הוא התחייב במיליון שקל בכתובה. אתה חושב שזה שום דבר, שזה ליצנות? אז יש כאלה שיגידו, לא, זה מחייב. אבל יש כאן רק עוד מרכיב אחד שמאוד חשוב להוסיף, שזה, אם לא מוסיפים אותו, אז באמת קצת העניין נראה לא לגמרי ברור. המרכיב הוא כזה, אדם יכול להתחייב, אדם מתחייב סכום עצום, אז הוא מחויב בו. זה שהוא לא מסוגל לשלם, זה שלב אחר, זה עניין אחר לגמרי. זאת אומרת, אדם מבחינת ההתחייבות, זה שהוא מתחייב סכום מאוד גבוה, זה אמיתי, והוא באמת חייב. אז הוא באמת חייב את המיליוני שקלים שהוא כתב בכתובה. ואם תשאל האם ההתחייבות מחייבת, כן היא מחייבת, למה? כי היא נעשה קניין בר תוקף, שטר, עדים, הכל. עכשיו בליבו זה שהוא ובליבו ובלב כל אדם שהוא לא יוכל לשלם את זה, בסדר, הוא לא יוכל לשלם את זה, אז מה אפשר לעשות? היא קיבלה התחייבות, ואי אפשר לעשות עם זה יותר מאשר לפרוע, כמו שהיה שם במקרה של רבי עקיבא, עד כל רכושו כולל שערו, בסדר. אבל אם אחרי שתיקח ממנו את כל רכושו ושערו, הוא מצליח לשלם 100,000 שקל, אין לו יותר, אז בסדר, אז הוא לא שילם, אבל זה לא אומר שהשטר לא מחייב. זאת אומרת, בליבו, בלב כל אדם צריך, לא, השאלה שצריכים לשאול את האנשים הפשוטים שעומדים ושומעים את זה, לא לשאול אותם, האם אתם חושבים שהוא יהיה מסוגל בעתיד לשלם את הסכום הזה, זה לא השאלה הנכונה. כי באמת, בליבו, בלב כל אדם, שאי אפשר לשלם 18 מיליון שקל, הוא לא יוכל, אלא, כי הוא לא אדם עשיר, הוא אדם פשוט. אבל השאלה היא אחרת, האם ההתחייבות היא בר תוקף ויש לו שיבוד הגוף לסכום הזה? אז התשובה לזה כן, יש לו שיבוד הגוף, הוא מחויב, אז הוא נשאר עם חוב תשלום, והחוב תשלום הזה הוא בר תוקף בפועל. מה? לא, כי יש שני שלבים, יש שלב להתחייב, יש הרבה פעמים אנשים שלוקחים משכנתה, מתחייבים איזה סכומים שכל חודש צריכים לפרוע 5,000 שקל. הם בכלל לא מרוויחים 5,000 שקל, מרוויחים 2,000 שקל. אז מה, אני אגיד שמלכתחילה ההתחייבות לא רצינית? לא, ההתחייבות רצינית. זה שאתה לא מסוגל לשלם, אז עכשיו יבואו לך בטענות, למה התחייבת? מה שתענה, תענה, מה שלא תענה, לא תענה. אבל זה כבר במימוש ההתחייבות, אבל זה לא אומר שההתחייבות לא ברת תוקף. אז למשל כאן, הנה, בתוספות הזה, באותו בן אדם שמתאר תוספות, נהגו שכותב חתן לכלה 100 ליטרין אף על פי שאין לו שווה פרוטה. האדם הזה אין לו שווה פרוטה, הוא לא ממשפחה עשירה, ואף אחד לא התחייב ואף אחד לא ערב לנו שבהמשך החיים פתאום הוא יהיה איזה אחד עם הרבה כסף. אף אחד לא יכול להגיד את זה. מדוע? כי זה באמת נכון, מי אמר שהוא יהיה? אז אין לו היום שווה פרוטה, הוא חתן צעיר שרק עכשיו מתחתן, איך שהוא יצליח לשרוד את היום יום לתת אוכל לאשתו ולילדים, אבל את המאה ליטרין אין לו, ברור שלא יהיה לו. אז בגלל שלא יהיה לו לשלם במימוש ההתחייבות, זה פוגע בשיבוד הגוף? לא. באמת תוספות, כאילו לולי שתוספות תירס לפני תראו באב המין של תוספות בקושייה, תוספות באמת חיבר את הדברים. איך אתה יכול להתחייב מאה ליטרין כשאתה בכלל לא שייך לפרוע את המאה ליטרין? אז באמת עשינו את החיבור בין הדברים, כי תוספות באב המין הבין שלא עושה איזה שיבוד על גופי, אלא שהנכסים שלי משתעבדים. ואז תוספות אומר, בוא נחפש איפה הנכסים, אין לך נכסים, אז מה יש פה? כן. זה התוספות באב המינה, אבל במסקנת תוספות, מה כתוב? שזה שיבוד הגוף. שיבוד הגוף, בגוף, אני לא יכול להגיד שהגוף יכול להתחייב רק מיליון, ולא יכול להתחייב 2 מיליון, 3 מיליון וכדומה. אין הגדרות. שיבוד הגוף, זה שיבוד לכל דבר ועניין, כמה שיהיה. זה שבפועל אי אפשר לממש אותו, זה לא המבחן. המבחן הוא האם יש תוקף לשיעבוד. אז לכן, גם כאן, להגיד שזה לכבוד, בסדר, לכבוד. אז לכבוד, אז זה לא אומר שזה לא בתוקף. עשית משהו בתוקף, לכבוד. כי אם נגיד שזה לא בתוקף, אז בעצם מה קרה כאן? ליצנות גדולה אחת. עשית רושם על כולם, כתבת כתובה בסכום גבוה, ובסוף זה שום דבר, זה חסבה באנמה. אז מה, עשית כאן נכוחה והתלולה מכולם? זה כן יותר מסתבר. זה ברור שזה גם פחות מסתבר. אז אני, הנה, אז אני, בוא אני אתן לך תשובה. היה דיון בבית הדין באשקלון. ישבו שם הרב ברי, הרב לבנון והרב קץ. עד לפני כמה זמן זה היה הרכב שבבית הדין באשקלון. באה לפניהם כתובה בסכום גבוה מאוד. זה סיפור מלפני 10 שנים בערך, אולי קצת יותר. והם עסקו בשאלה הזאת והתלבטו דעות לכאן ודעות לכאן. ובזמן, היום כבר אין לנו את הפריבילגיה הזאת, אבל עד לפני 10 שנים עוד היה לבתי הדין פריבילגיה, שכשהיו במצב שלא ידעו לאחריה, אז מה הסיכום שהם סיכמו ביניהם לבין עצמם? נלך לשאול את הרב אלישיב, הוא ישב בבתי הדין הרבה שנים, בבית הדין הגדול הרבה שנים, הוא הכתובת, וכך עשו, ואמרו מוס נקבל את דעתו. טוב, הלכו לרב אלישיב, הציגו בפניו את כל הסוגיה הזאת, ואז הוא אמר, כתובה מחייבת בכל סכום שיהיה, וכדי לשלול את האפשרות שיש איזה גבול, אז הוא אמר, אפילו אם האדם יכתוב בכתובה את כל הסכום שנמצא באוצר של של משרד האמריקאי, יש איזה סיפור, יש איזה, אני לא יודעת כמה זה אמת, עובדתית, טוענים שבמשרד האוצר האמריקאי יש מטילי זהב וכמויות אדירות שהם מגבים את הדולרים שכל העולם, שמסתובבים בכל העולם, שזה איזה סכום דמיוני. אז הוא אומר, אפילו אם אדם יכתוב שאני מתחייב את כל, בכתובה את כל הסכום שיש בבית האוצר האמריקאי, שזה טריליוני דולרים, שאין לנו מושג בדיוק כמה, אבל זה הדוגמה שהוא נתן, גם זה מחייב, זה מה שהוא אמר. זאת אומרת, שהוא בא לשלול, להגיד, טוב, עד גבול כזה כן, ועד גבול אחר לא. עכשיו, ומה ההיגיון בזה? ההיגיון הוא מאוד פשוט. מה שאמרתי מקודם. זאת אומרת, שיבוד הגוף יכול להיות, אין גבולות לשיבוד הגוף. זה שאדם עשה משהו לא שפוי, תבוא אליו בטענות, למה עשית משהו לא שפוי? אז ההתחייבות היא קיימת. ברגע שנגיע למועד שצריך לשלם כתובה והוא יחויב בכתובה, אז נגיד לו, אתה חייב לשלם את המיליוני שקלים שהתחייבת. אבל הוא יגיד, אין לי, אז נגיד לו, בסדר, אין לך. מה שאין לך, אני לא אקח ממך מה שאין לך. זה לא שאתה לא חייב, חובה יש. יכולת השלום אין. אז אין יכולת השלום. אנחנו לא מכירים הרבה אנשים שחייבים חובות ואין להם יכולת השלום. יש מספיק אנשים פושטי רגל, יש לצערנו הרבה כאלה. אז יש, החוב קיים ויכולת השלום אין. שמה? למה להגיד שלא קיבל? זה דבר... זה השאלה. האם אפשר להגיד שזה דברים שבליבו ובלב כל אדם, או שאפילו לא הייתה כוונה להתחייבות? זה השאלה. אז נקרא לשון, את לשונו של קצת החושן, סימן ריש נון סביב קטן ה. אם כן, אני קורא רק, הוא מדבר על מצב כזה שכתוב ששכיב מרע שכתב את כל נכסיו ועמד, אז הוא יכול לחזור בו, אבל בתנאי שהוא כתב את כל נכסיו, אפילו שיש לו, כל נכסיו שיש לו בכל מקום בעולם. אבל אם יתברר שזה לא כל נכסיו, אז ההלכה הזאת כבר לא קיימת. זאת אומרת, למה? כי כיוון שהוא השאיר לעצמו משהו, אז כבר, אז הוא שואל, מה... אז הוא ישאל עצמו משהו, אז אין כאן אומדן הברורה, את כל נכס, הוא הרי מה המקרה כאן? הוא היה שכיב מרע, עמד על ערש דווי, וברוך השם, הרופאים הצליחו לרפא אותו, עכשיו הוא בריא, הוא כבר מסתובב, הכל בסדר, נשאר לו איזה צ'ופצ'יק קטן של הרכוש, מספיק. אז הוא אומר, מה ההבנה בזה? לכאורה, מה, לא, כל אחד מאיתנו היה אומר אומדן גם במקרה כזה. ואז תוך כדי הדברים, כשהוא בא להסביר את זה, היינו דווקא אומדן דברירי, היה בדברים שבלב כל אדם. אבל אומדנה שעדיין יש איזה ספק, אף אגב דה נותן מחשבתו הייתה לתנאי, אבל לדברים שבלב. זאת אומרת, לא השאלה מה הוא באמת חשב האיש בזמן שהוא התחייב, אלא מה מבינים האנשים שנמצאים מסביב. אז אם אנחנו עושים הפרדה בין ההתחייבות לבין היכולת התשלום, כמו שמקודם הסברנו את ההבחנה בין הדברים, אז האנשים מסביב מבינים שהוא התחייב ויש לו שיבוד הגוף, הוא חייב בזה. כמה הוא חייב? 10 מיליון, 18 מיליון. הוא חייב. רק הם מבינים, כמו שכל בר דעת מבין, שברור שהוא לא ישלם את זה. אז זה שהוא לא ישלם, זה אומר שהוא לא התחייב? זה, כאן הנקודה העיקרית. לא בהכרח, מה זה קשור? הוא לא יכול לשלם, אז הוא עד יום מותו, כמה שהוא יחיה, עד 120, הוא כל שקל שיש לו שישלם את החוב, אם הוא רוצה לצאת נקי כלפי שמיה. אבל זה דברים שבלב. כל דבר שנגיד אולי, זה לא מספיק. זה בדיוק מה שהקצות כאן מאוד בא להדגיש. כל דבר שאני אגיד שזה רק אולי מחלה, לא שווה כלום, כי זה עדיין דברים שבליבו ולא בלב כל אדם. אז אומר הקצות, אפילו אם נשאל אחר כך את הקלה, מה יהיה לך בלב? נשאל אחר כך את החתן, מה יהיה לך בלב? ואם יגידו, לא התכוונו ברצינות, ואחר כך הם התחרטו אבל רוצים לממש את זה הקלה, אז אומר הקצות, לא, זה לא מעניין אותנו, מה... קובע הדברים לא שבלב, אלא הדברים שנעשו קניין וכדומה. דברים שבלב, כשזה יהיה בליבו ובלב כל אדם, בסדר. אבל אם זה לא בליבו ובלב כל אדם, לא שווה כלום. אז לכן, אלה שמדברים על הכל האלה חוות בעלמה, אז יגידו את זה כי הם עושים את החיבור בין התחייבות בתוקף רק אם היא ברת מימוש. אבל זה טעות, מה פתאום התחייבות בתוקף רק אם היא ברת מימוש? התחייבות בתוקף כי הייתה התחייבות בתוקף, מימוש זה עניין אחר. עכשיו זה נכון שיש בגמרא איזה כתוב, וזה גמרא בהלכה בהלכות כתובות, אבל נמצאת דווקא בבבא קמא, שם באותה סוגיה בקוף ד' כתוב, מקום שנהגו לכפול גובה מחצה. המקום שנהגו שאדם כותב נגיד 100,000 שקל, אבל זה ברור שהוא התכוון רק חצי והתגבר רק חצי, אז כותב רש"י, מקום שנהגו לכפול לשום את מה שמכנסת לו, שם מדובר לא שהתחייבות אלא נדוניה שהוא מתחייב להחזיר, אז כפליים בדמה בשביל כבוד. אז שם יש מושג של לכבוד, אבל בגלל שככה נהגו. זאת אומרת, אם מנהג העולם שהאישה מכניסה 50,000 שקל, כותבים 100,000 שקל, אז אחר כך גם נגבר רק 50 ולא נתחשב בכתיבה, כי כולם יודעים שזה המנהג, אז המנהג הופך את זה לדברים שבליבו ובלב כל אדם, ואין לנו עם זה בעיה. לכן, אם לכתוב לכבוד יהפך למנהג המדינה, שכולם כותבים דברים משוגעים, וכולם מבינים שזה לא שווה ובאמת לא יגבו את זה, אז זה משהו אחר, אבל אין לנו הנחה, זה לא הנחה נכונה. טוב, סיכומו של דבר. שמה? אם אני עכשיו אעשה סיכום, בואו נגיע, הסיכום יתחיל באמת במציאות בימינו. המציאות בימינו היא כזו. בגזרה אחת, שזה המגזר החרדי אשכנזי, שם כותבים 200 זוז 200 זקוקין, ושם יש לנו בעיה קשה הפוכה, לא כתובה מופרזת אלא מופרזת בצמצומה, במיעוטה, וכולם כותבים את זה מי ששייך לקהילות האלה. למה? כי זה מנהג שנהגו כבר קדמונים, כבר בתקופת ראשונים אנחנו מכירים שזה כתבו, לכתוב כולם 200 זוז 200 זקוקין, והסיבה מאוד פשוטה הייתה כדי לא לגרום, כתוב אליקה כתובה דלא רמו בתיגרה, כדי למנוע תיגרה, למנוע תיגרות בכתובה, אז תקנו כולם יכתבו, גם העשיר וגם העשיר לא ירבה ועדה לא ימעית, כולם כותבים 200 זוז 200 זקוקין. הבעיה היחידה המשמעותית היא שבזמנם 200 זקוקין זה היה סכום מאוד יפה, סכום משמעותי. היום מכיוון שיש מחלוקת מה זה 200 זקוקין, והדעה המצמצמת היא שזה היום כמה אלפי שקלים בודדים, אז יוצא, ומכיוון שיד בעל על תחתונה, אז בתי הדין פוסקים כמו הדעה המצמצמת, אז לכן באותם קהילות שכותבים 200 זוז 200 זקוקין, הבעיה הקשה היא שזה סכום מאוד נמוך, וכשמגיעים לידי כך שהבעל צריך לשלם, אז הוא נותן לה את הכמה אלפי שקלים בודדים, עושים את החשבון, וזה ממש, זה פי ארבע מ-200 זוז, זה יוצא סכום, לא מגיע ל-10,000 שקל, פחות, נראה לי באזור 8,000 שקל, לא יותר, שזה כדאי ביזיון לקצף. בקהילות אחרות, שמה יש כאלה שמבינים שאם לא תכתוב איזה סכום מופרז, אז אתה כאילו לא רציני, וצריכים להרשים, וזה בעיה, אבל האנשים, התלמידי חכמים שיודעים, כשיש רב מסדר חופה וקידושים שהוא תלמיד חכם, הוא יודע להפס את החתן ואת הכלה, ואומרים, תכתבו סכום סביר, 100, 120, 180 אלף שקל, שזה סכום יפה, מכובד, ואז זה סכום שוודאי רציני, ואל תגיעו לאיזה סכומים בשמיים, שאחר כך יגיעו לוויכוחים אז לכן, עכשיו אי אפשר להגיד שזה מנהג, לא כולם עושים, כותבים סכומים מופרזים. יש כאלה שכותבים סכומים מופרזים. היה לנו לאחרונה דיון בבית הדין, שהגענו לשלב של דיון על הכתובה, באותה כתובה כתבו 101 אלף דולר, יומיים שלושה לפני החתונה אבא של הכלה אמר, אם אתה לא כותב 101 אלף דולר אין חתונה, וכבר הכל מוכן, כבר טבחות תבוח וכבר המוזמנים מוזמנים, ועכשיו האבא אומר אם לא יהיה הכל מבוטל. אז הוא הלך לשאול את הרב שלו, והרב שלו אמר לו, תעזוב, זה לא רציני, אם כותבים 101 אלף דולר זה לא שווה כלום. אז האבא של הכלה התנהג בצורה לא הגונה, מה זה לכפות איזה סכום כזה, זה לא לעניין היה. אבל מצד שני גם הרב הזה, רבו של החתן שאמר לו זה לא חסר משמעות, גם הוא בעצם לא דייק. זה נכון שיש בזה דעות לכאן ולכאן, אבל על 101 אלף דולר הרבה מאוד אומרים שזה לא נקרא מופרז. אז להגיד לו, תעזוב, זה לא רציני, זה גם היה תשובה שהיא לא הייתה מוצדקת ולא נכונה. בסופו של דבר, כנראה באותו מקרה, טוב, זה עוד לא נפסק, אבל לא ברור שהבעל יחויב בכתובה. אבל לכל פנים, אי אפשר להגיד שיש היום מנהג שכולם כותבים מופרז, ולכן כולם יודעים ויש גם פסיקה שכולם פוסקים שזה לא כלום, ואז ממילא יודעים שזה הכל לא שווה כלום, וכל הכתובות הן חסרת משמעות. אין מנהג כזה. עובדה שכולם יודעים שהלכו לשאול גדול בישראל את הרב אלישיב, והוא אמר לא, הכתובה הזאת מחייבת, ויש הרבה שהולכים בדרכו, ויש אחרים שלא מסכימים לזה. אז לכן המסקנה היום שבבתי הדין כשמגיעה כתובה כזאת, מראש הצדדים לא יודעים מה תהיה המסקנה, כי יש בתי דין שפסקים שזה מחייב, יש פסקים שלא מחייב, גם אלו שאומרים שלא מחייב, יש דיונים מאיזה גובה ועלה זה נקרא מופרז, יש כאלה שאומרים רק מיליון ומעלה זה מופרז. אני לצערי מכיר כאלה שאומרים כבר מ-300 אלף זה כבר נקרא מופרז ולא מחייב, זה נראה לי מאוד מרחיק לכת. לכן המסקנה היא הלכה למעשה, כשמגיעים לידי כך, להפסיק לעשות רושם במעמד הכתובה, לכתוב סכום שהוא סכום יפה ומכובד. יש, הרב דיכוסקי פעם אמר 120 אלף שקל נראה לו הסכום המקסימלי, לא צריך יותר מזה, זה סכום יפה. רק פעם היה לנו בעיה לפני עשרות שנים של אינפלציה שגרמה לכך שהסכומים היו סכומים שכתבו משהו ביום הנישואים ואחרי שנים זה כבר נשחק. ברוך השם היום אנחנו כבר לא נמצאים במציאות כזאת, ולכן מוטב לא להיכנס בכלל לכל הסוגיה ולכתוב סכום סביר, ואז בטוח שזה סכום שאם יגיע לידי גיווי לא יבואו להתלונן שזה סכום לדיונים האם הכתובה הזאת שווה משהו או לא. אם אכן כתבו סכום מופרז, לעניות דעתי הפסק של הרב אלישיב הוא פסק נכון מאוד, יש הרבה דיינים שפוסקים אחרת. כן, גם מי שמבטל את זה נכנס למחלוק את הראש והעריף בסוגיה שם בבבא מציע דף קופדה לד. כשאדם מתחייב אם עובר ולא עביד השלם אלפא זוזי, נחלקו העריף והראש האם כשהגמרא אומרת שזה לא מחייב כי זה מופרז, האם הוא לא מחייב בכלל או לא מחייב אלפא זוזי אבל מיטבא כן מחייב. מחלוק את עריף וראש שם בסוגיה. וגם האחרא יש שמחרים שכן זה מחייב לפחות את המיטבה. ואז בכמה בתי דין ששוללים כתובה מופרזת נכנסים לשאלה, טוב, מופרזת לא, אז עכשיו מיטבה נחייב וזה סכום סביר, כי אם זה הסמכת אז הסמכת רק לא מחייב את ההתחייבות המשוגעת אבל את ההתחייבות הסבירה כן. ואז מתחילים כל הרכב לעצמו דן מה זה המיטבה, 100, 120, 180, כל מיני דברים שהם אובנה דליבה מחליטים זה ככה, זה אחרת, ואין בזה דברים ברורים. זה מכיוון שנכנסו לכך שזה הסמכת, ואז נכנסים למחלוקת הריף והראש, ואז בסוף מגיעים לאיזה משהו מינימלי, סביר, הוא לא מעט, הוא 100 אלף שקל לפחות. זה אחרי שמגיעים, מתחילים את המסלול של הסמכת, אבל אני יודעתי, לא צריך להגיע למסלול של הסמכת, אז כתובה מחייבת לכל דבר ועניין, כמה שהוא מסוגל לשלם, אם הוא לא מסוגל, הוא לא משלם, ויפרסו לו את זה לתשלום לשנים ארוכות. כן. המציאות בשטח מוכיחה, א', הטענה שלך זה הרימה כותב את זה. הרימה בתחילת הלכות כתובות אומר שהיום שיש לנו חרם דרבן גרשום, לכאורה אתה לא יכול לגרש אישה בעל כורחה, אז מה כל העניין של כתובה, ולכאורה היינו יכולים לוותר על כתובה, אבל בפועל אומר הרימה אין לשנות. זאת אומרת, את ההערה הזאת כבר הרימה מאיר, בסימן סמך וב, אבל בפועל המציאות היא שיש היום הרבה מאוד דיונים על כתובה, כי יש מקרים שאדם עוזב את אשתו ללא הצדקה, גורם שלא בהצדקה לגירושין, ואז בית הדין קובע שהוא חייב לשלם כתובה. כשהאישה לא אשמה בפירוק הנישואין אלא הבעל אשם, אז מחייבים אותו בתשלום כתובה, וזה סוגיה בפני עצמה, מה הגדרים, מתי מחייבים, מתי לא, זה לא המקרה עכשיו. ויש הרבה מקרים שאישה אומרת, טוב, אתה בכוח מפרק את הנישואין, לפחות תשלם לי פיצוי. עכשיו, לא פיצוי סתם, אלא מה שהתחייבת, ואז דנים מה הוא חייב, זה אפשרות אחת. מקרים נוספים זה, הרבה פעמים יש חיוב גירושין, מחייבים את הבעל בגירושין, ואז לא מגיעים להסכם, כי כל הגירושין הם או מחייבים את האישה בגירושין. ברגע שהם מחייבים בגירושין, אז קודם כל מתגרשים כי יש חובה להתגרש. אחר כך אין כבר הסכם, כי הכל נעשה מכוח חיוב. ברגע שאין הסכם, אז ממילא הכתובה היא מחייבת. ואז דנים מה כתוב בכתובה. זה לא עובד ככה היום, כי כל אדם לא יכול לבוא לבית דין שהוא בוחר לעצמו היום במציאות שאצלנו במדינת ישראל, אלא זה הולך לפי מקום המגורים. אם אדם גר בירושלים, הוא לא יכול להגיד לא, אני רוצה ללכת לאשדוד או לאשקלון וכדומה, לא יקבלו אותו. וזה סדר מאוד נכון, שלא אחד, כל אחד ימשוך. וגם כשנמצאים בבית דין כמו ירושלים, תל אביב וכדומה, שיש כמה הרכבים, גם לא כל אחד בוחר לעצמו את הרכב, וזה גם דבר נכון, אלא היום זה עובד, המחשב באופן, פותחים תיק, המחשב קובע באופן שרירותי, אתה להרכב זה, אתה להרכב זה. פעם לפני שהמחשב עשה את זה, עשה את זה המזכיר, כדי שאפילו לא יהיה בן אדם שקובע את זה ואולי הוא מושפע, אז המחשב באופן טבעי מחלק. לכן אין היום מציאות שמישהו יכול מראש לנווט את הדיון שלו להרכב כזה או אחר. אז לכן אין את המציאות הזאת. כן. זה, ככה התחלתי את השיעור, שאני חושב שזאת ראייה מאוד חזקה כנגד הדעות של הסמכתא וכל הטענות האלה. כי באמת, אם מהמנה זה לא הסמכתא, הרי אלפא זוזה זה הסמכתא. אלפא זוזה ומהמנה, צריכים לעשות חשבון, כי 200 זוז, 100 זוז, כן, אלפא זוזה, ברור שזה אלפא, כן. זאת אומרת, אולי אתה כאן מוסיף נקודה אחת שלא אמרתי ובאמת לא חשבתי על זה, ש... בגמרא כתוב שאלפא זוזי זה אסמכתא, זה מופרז, גזים. ומהמנה זה גם בסופו של דבר אלפא זוזי. אז לכן זה מתי, לא זה אפילו יותר, זה עוד 0.1, נראה לי זה עוד 200 זוז כפול 50, 100 זוז כפול, 100, זה עוד, זה לא 1,000 זוז, אלא 10,000 זוז. זאת אומרת זה פי 10, ורואים שעל פי 10 מאלפא זוזי, פי 10 מאלפא זוזי במשנה לא העלתה על דעתה להגיד אסמכתא. אז אני יודע, לכן התחלתי את השיעור מפה, כי לפי דעתי זה ראיה שאתה רואה כל כך גג גבוה שזה לא אסמכתא, אז איך אפשר עכשיו להמציא מעצמנו, לא, 100 מנה לא, אבל 200 מנה כן. אסמך מה? זה נשמע מופרך. הנה חינמי. מה? מה, כאן? במשנה? לא, אבל אתה רואה בתוספות שתוספות מדבר על המשנה, גם באחת שאין לו, על המאה ליטרין. תוספות מדבר על מאה ליטרין. מאה ליטרין זה שווה ל-200 זקוקין שהיום רגילים לכתוב אצל האשכנזים. אז תוספות מדבר על אדם שמחייב מאה ליטרין, שפעם זה היה סכום מאוד גבוה. מי שעושה את החשבון יצא סכום יחסית גבוה, ואין לו שקל אחד. אז מה צריך יותר מופרז? שההתחייבות מה? רואים שאין את הטענה הזאת. רואים שאין את הטענה הזאת, אבל כאן כל גם הגמרא, גם במשנה וגם בתוספות, רואה שהטענה הזאת לא קיימת, שהוא לא יכול להתחייב. אין, זה לא נכון. אחרי שהתוספות אומר שיש שיבוד הגוף, אבל אתה רואה ומה המסקנה של תוספות? או, אז הוא יכול להתחייב על זה. אם היה סמכת, איך הוא יכול? אז זה המקרה שלנו בסופו של דבר. טוב, שער כוח, תודה לכם.